שלום לכולם, אנחנו בעזרת השם נשתדל היום לסיים את העניין של המעמדות כדי שמוצאי שבת נוכל לעבור סוגיה בדף כ"ז עמוד ב' ולענייני אבלות ישנה ותעניות החורבן. אז אנחנו עצרנו בדף כ"ז עמוד ב' בנקודותיים בתחילת העמוד. ישראל שבאותו משמר מתכנסים בעריהן וקוראים במעשה בראשית. ראינו שהמשנה פרטה את סדרי קריאת התורה, מיד הגמרא גם תחזור לזה. קריאת התורה במעמדות היא קריאה בפרשת בראשית. מנה נמילה, אמר רבי יעקב ברך, אמר רב אסי, אלמלא מעמדות לא נתקיימו שמיים וארץ, שנאמר ויאמר השם אלוהים במה אדע כי יירשנה. אמר אברהם ריבונו של עולם, שמא ישראל חוטאים לפניך, אתה עושה להם כדור המבול וכדור הפלגה, מי מבטיח לי שהשושלת שתקום ממני לא תסיים כמו אלה שהיו לפניי? אמר לו, לאו, כלומר הקדוש ברוך הוא אומר לו, לא, אל תדאג, יהיה בסדר. אמר לפניו, ריבונו של עולם, הודיעני במה יירשנה. אנחנו רגילים שבמה יירשנה זה לארץ ישראל וכו', אבל אברהם כאן מדבר על משהו אפילו עוד יותר עמוק, אפילו מארץ ישראל, וזה עצם קיומו של עם ישראל לדורות, עצם קיומה של השושלת. אז במה יירשנה? אמר לי, קחה לי עגלה משולשת ועז משולשת וכו', וכידוע מה שרשי על החומש אומר, שכל הבהמות הללו, כל בעלי החיים שאברהם נדרש לקחת, כולם רומזים אל הקורבנות. ובכן, אומר אברהם, אמר לפניו ריבונו של עולם, תנח בזמן שבית המקדש קיים, בזמן שאין בית המקדש קיים, מה תהיה עליהם? אמר לו, כבר תיקנתי להם סדר קורבנות, ובזמן שקוראים בהן לפניי, מעלה אני עליהם כאילו יקרבום לפניי, ואני מוכל להם את כל אבונותיהם. ואם כן, העולם מתקיים בזכות הקורבנות, אבל מראש אברהם אבינו גם מקבל הבטחה שאפילו כשלא יהיו קורבנות, אזי סדר הקורבנות יעמוד במקום הקרבתם ממש. ובכן, שתי נקודות יש לנו כאן. ראשית, אז למה קוראים בפרשת בראשית? משום שהקורבנות והמעמדות שסביבם הם אלה שמקיימים את העולם, זו נקודה ראשונה. הנקודה השנייה, ועליה הקובץ ששלחתי אליכם מקודם, שיעור מאוד יפה ומעניין של רב אושר וייס, שזה מסוג דברי תורה שצריכים חיזוק. הרבה אנשים מגיעים לבית הכנסת בזמן כזה שבקושי פסוקי דזמרי קורבנות מן דחר שמי, אבל על זה העולם מתקיים. אברהם אבינו קיבל הבטחה, אבל להבטחה הזאת יש תנאי, והתנאי הוא שיהיו אומרים לפניי כסדר הזה, כלומר שאכן קוראים בפיהם את פרשיות הקורבנות. אז לא נאריך בזה עכשיו, מי שרוצה יכול לעיין, אבל החשיבות והמשמעות של הדבר הזה צריך לדעת שזה, אני אשאל את זה אחרת, לומר קורבנות לפני התפילה זה דין דאורייתא או דין דרבנן? משהו שאנשים יגחכו למשמע השאלה. מצד שני, אחרי שקוראים את הגמרא הזאת, רואים שמי תיקן להם לישראל שיהיו קוראים קורבנות לפני התפילה? הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. גם לקדוש ברוך הוא מותר לתקן תקנות. אחרי שרואים כל מיני מתקנים וכל מיני כאלה שבנו עבורנו והתקינו עבורנו את סדר התפילה, אז את זה הקדוש ברוך הוא התקין עבורנו. ואני אומר שוב, זה מסוג דברי תורה שצריכים חיזוק, והשגרה שוחקת והעייפות שוחקת והמהירות שוחקת, ולכן מדי פעם חשוב להיזכר הדברים הללו, ודאי כאשר בסוגיה היא סוגיה במקום. הלאה, תנו רבנן, אנשי משמר הם מתפללים על קורבן אחיהם שיתקבל ברצון, ואנשי מעמד מתכנסים לבית הכנסת ויושבים ארבע תעניות, בשני בשבת, שלישי בשבת, רביעי וחמישי, בשני על יורדי הים, בשלישי על הולכי מדברות, יורדי הים כי הים נברא ביום השני, והולכי מדברות כי הארץ נבראה ביום השלישי, ברביעי על אסקרה שלא תיפול על התינוקות, וזה גם מה שרשי אומר על התורה, היא מאורות ברכי השמיים, בכתיב חסר, מלשון מאירה, משהו עם האסקרה, עם אותה מחלת ילדים שכבר הסגרנו, הדיפטריה, איכשהו התקשרה גם לעניין של יום רביעי, שנתפס כיום סכנה למחלה הזאת, ובחמישי על עוברות ומניקות, עוברות שלא יפילו, ומניקות שיניקו את בניהן, בערב שבת לא היו מטענים מפני כבוד השבת, קל וחומר בשבת עצמה. כלומר, אכן, תענית ביום שישי זה משהו לא כל כך נוח, משהו לא כך סימפטי, נכנסים לשבת מאוד רעבים וככה קצת שושים, ולכן זה לא מצד כבוד השבת. באחד בשבת, מה הייתה עמלו? אז הסברת למה לא בשישי, הסברת למה לא בשבת, אבל מה בעיה להתענות ביום ראשון? שימו לב, לא פחות ולא יותר, אמר רבי יוחנן, מפני הנוצרים. עכשיו זה מאוד נדיר שהצנזורה לא חתכה את המילים הללו, כי בדרך כלל יש כל מיני אזכורים שקשורים לנצרות במסכתות אחרות, הם מיד נעלמים. באמת כבר המפרשים הראשונים התלבטו מה זה בדיוק מפני הנוצרים, האם זה הנוצרים שאנחנו מכירים שיום עידם היה יום ראשון, הגמרא מסכת עבודה זרה שמדברת על ראשון לעולם אסור, שם כבר יש המון גרסאות והמון צנזורה על אותה סוגיה, מה זה בדיוק ראשון לעולם אסור, והאם יום ראשון נתפס כעידיהם של עובדי כוכבים, אבל הרבה ראשונים מסבירים שגם כאן, ליהודים אסור לעשות צום ביום שהגויים שמחים. כי זה עשוי להתפרש כאחד לעומת השני, וזה מפני הנוצרים, אבל מעניין שדווקא המאירי כאן למשל מסביר שזה בכלל לא קשור לנוצרים שאנחנו מכירים, הכנסייה הנוצרית, אלא המאירי בכלל מדבר על זה שהנוצרים כאן הם הבבלים, כי יש יום קראו נוצרים בהר אפרים, כמו שאנחנו קוראים בנביא, בכל מקרה יש פירושים שונים, אבל יום ראשון משהו בחיכוך עם אינם יהודים לא מתאים בתענית ביום ראשון, כך רבי יוחנן. רבי שמעון בר נחמני אומר, הסבר עוד יותר מדהים, וזה מפני שהוא שלישי ליצירה. מה זאת אומרת שלישי ליצירה? מתי נברא האדם? ביום שישי. זה אומר שתמיד יום ראשון הוא היום השלישי לבריאתנו, שישי, שבת וראשון. כן, עכשיו חשבנו שזה שלפעמים לא מרגישים טוב ביום ראשון, זה או כי אוכלים יותר מדי בשבת, או כי סתם עצובים שהשבת הלכה, לא, אבל יש פה כנראה משהו שטבוע ממש בדי-אן-אי של האדם באשר הוא אדם, שיום ראשון הוא יום מורכב, כיום השלישי ליצירה. יש לקיש אמר, מפני נשמה יתרה, דאמר יש לקיש, נשמה יתרה ניתנה בו באדם בערב שבת, הוא מוצאי שבת נותן אותה ממנו, שנאמר שבת ואי נפש, כיוון ששבת ואי עבדה נפש. אז בשיעורים שאנחנו לומדים בהלכות שבת, בערנו יותר בעריכות את העניין הזה, הן שנשמה יתרה שקשורה גם ברשי כאן וגם בסוגיות האחרות, לזה שאוכלים הרבה בשבת, ודיברנו על זה שלכאורה זה לא כל כך מסתדר, הנשמה יתרה היא זאת שמביאה הרבה צ'ונט, לא, אבל זה כן קשור. כלומר, הנשמה היתרה היא חלק מאווירת השבת שמבוססת גם על האוכל. בכל מקרה, כיוון ששבת, ששבת, כיוון שיוצאת השבת, ואי עבדה נפש, ולא מתאים לצרף לעניין הזה, גם תענית. בפועל, אנחנו כן מתענים, לעתים עשרה בטבת, שיחול שבוע הבא, לעתים עשרה בטבת חל ביום שישי, י"ז בתמוז ותשעה באב, לעתים חלים במוצאי שבת, כלומר ביום ראשון. הדברים האלה כן קורים, כלומר, אנחנו לא קיבלנו את ההלכה, את המגבלה הזאת, שאי אפשר להתענות בשישי, או שאי אפשר להתענות בשבת. ומכאן לסדרי קריאת התורה, כפי שראינו בכל יום שקוראים בפרשת בראשית, קוראים שני ימים, את אותו יום ואת היום שלמחרת. ביום הראשון בראשית ויהי רקיע תנא, בראשית בשניים, ויהי רקיע באחד. כלומר, ברור שעולים שלושה עולים, איך בדיוק מחלקים את הקריאה בין שלושה עולים? אז את הפרשייה השנייה, יהי רקיע בתוך המים, עולה אחד. פרשייה הראשונה, שהיא ארוכה יותר, שני עולים. אומרת הגמרא, זה לא מובן. בשלמה יהי רקיע באחד. תלת הפסוק יעבו, באמת, פרשיית היום השני, היא רקיע בתוך המים, זה בדיוק שלושה פסוקים, אז זה מתאים לעולה אחד. אלא בראשית בשניים, איך זה יכול להיות? מה הייתה אמה? חמישה פסוקים, הוויין, ותניה, הקורא בתורה, הלפחות משלושה פסוקים. כלומר, פרשיית בראשית ברא אלוהים, היום הראשון, יש בו רק חמישה פסוקים, אז איך אתה מכניס שני עולים לתוך חמישה פסוקים? אומרת הגמרא, רב אמר דולג, ושמואל אמר פוסק. מה זאת אומרת דולג? ועולה הכוונה, מדלג לאחור, יפה מאוד, קורא פעמיים. כלומר, הראשון קורא שלושה פסוקים, השני חוזר לקרוא עוד פסוק ממה שקרה הראשון, וקורא עוד שניים, ושמואל אמר פוסק, פתרון יותר פשוט, וזה עוצר באמצע, הראשון קורא שניים וחצי פסוקים, והשני קורא שניים וחצי פסוקים. אומרת הגמרא, ורבדה אמר דולג, מה הייתה מה לא אמר פוסק? כסבר, כל פסוק עד לא פסקי משה, אנא לא פסקין עלי. אין דבר כזה, אתה לא יכול לעצור פסוק באמצע, את התורה קיבלנו מחולקת לפסוקיה, ואתה לא יכול לחתוך פסוק באמצעו. האם זה איסור דאורייתא, דרבנן, רק מנהג? אז מזה ששמואל חולק על זה, כנראה זה לא איזושהי הלכה מן התורה. אבל רב, הדעת נותנת שלקרוא פסוק עד האמצע, זה לא הגיוני. ושמואל אמר פוסק. אומרת הגמרא, עומת ומי פסקינן, האם שמואל לא מוטרד מעניין הזה של עצירת הפסוק באמצע? ואמר רבי חנינה קרא. רבי חנינה קרא, הכוונה, רבי חנינה בעל המקרא. רבי חנינה שונה הפסוקים. ואמר רבי חנינה קרא, צער גדול היה לי אצל רבי חנינה הגדול, ולא התיר לי לפסוק אלא לתינוקות של בית רבן, הועילו להתלמד עשויים. כלומר, אני אמרתי לו שהרבה יותר נוח, גם כשלומדים את הפסוקים, גם כאשר שונים אותם, גם כאשר משננים אותם, גם כאשר מלמדים אותם, הרבה פעמים קל יותר ללמד רק חצי פסוק, ולא ללמד את כולו. רבי חנינה הגדול לא התיר לי, אלא רק תינוקות של בית רבן. כשלומדים עם ילדים, והפסוק ארוך מדי, והם כבר לא מבינים או לא זוכרים, אז אין ברירה אלא לחלוק אותו באמצע. אבל חוץ מזה, אסור לעסוק, אסור לפסוק פסוק באמצעו. אז איך שמואל לא חושש לזה? עונה הגמרא, ושמואל, התמתה ממאי, כלומר, למה בכל זאת רבי חנינה הגדול כן התיר לתינוקות של בית רבן? משום זה לא אפשר. משום שאם לא תעצור את הפסוק באמצע, אז באמת הם לא מבינים כלום, הם איבדו אותך, הם כבר לא איתך. החנמי, לגבי הקריאה של שני עולים בפרשייה של חמישה פסוקים, גם כן לא אפשר. כלומר, שוב, שמואל מזדהה עם זה שכל פסוק דלא פסקי משה, אני לא פסקין עלי, אבל אבל אומר שאם אין ברירה אחרת, אז אין ברירה אחרת. אז מה אפשר לעשות? יפה. ושמואל אמר פוסק. מה הייתה אמר לא אמר דולג? למה שמואל חושב שיש בעיה לדלג ולחזור לאותו פסוק פעמיים? עונה הגמרא, גזרה משום הנכנסים וגזרה משום היוצאים. כלומר, מי ששומע רק את העלייה הראשונה וממהר לעבודה ויוצא מבית הכנסת, הוא חושב שכמה יקרא השני? רק שניים, כי כבר קראנו שלושה פסוקים, נשארו לשני רק שניים. או משום הנכנסים, מי שנכנס בשני, ושרואה שהשני קורא שלושה פסוקים, חושב שהראשון קרא רק שניים. טוב, זה באמת נראה כאיזשהו חשש רחוק, הנכנסים, היוצאים, איך זה עומד ביחס לכל פסוק דלא פסקין או שאינו פסקין עליה, אבל כמו שהדגשתי מקודם, זה לא איסור, זה לא איסור דאורייתא, זה לא איסור דרבנן, כל פסוק דלא פסקין משה. ולכן, באיזון בין שניהם, שמואל אומר, הטעות והתקלה מזה שיקראו רק שני פסוקים, שזה ודאי לא בסדר, עדיף כבר לפסוק את הפסוק בעץ. יפה, מייטיב, פרשה של שישה פסוקים, קוראים אותה בשניים. אם יש לך פרשה עם שישה פסוקים, זה מצוין, אפשר לחלק אותה לשניים. אבל אם זה של חמישה, ביחיד, כלומר, אם יש פרשייה עם חמישה פסוקים בלבד, אין ברירה אלא שיקרא אותה אדם אחד. ואם הראשון קורא שלושה, השני קורא שניים מפרשה זו, ואחד מפרשה אחרת. כלומר, השני חייב להתקדם לפרשה הבאה, ויש אומרים שלושה מן הפרשה הבאה, לפי שאין מתחילים בפרשה, פחות משלושה פסוקים. אז הנה אנחנו רואים ברייתא מפורשת, שמדברת על מה עושים, כאשר יש פרשייה קצרה מדי, ואתה לא יכול להעלות שני אנשים, ואתה רואה שני פתרונות. פתרון אחד מהו? או בעצם לא שני פתרונות, רק פתרון אחד. והוא? להמשיך לפרשייה הבאה. אז יש מחלוקת, אם כשממשיכים לפרשייה הבאה, מספיק לקרוא פסוק אחד מהפרשייה הבאה, או שצריך שלושה פסוקים מהפרשייה הבאה. אבל הפתרון הוא להמשיך לפרשייה הבאה. אומרת הגמרא, למאן דאמר לא דולג לדלוג, למאן דאמר פוסק לפסוק. זה לא רב ולא שמואל. כי הרי לפי רב ושמואל יש גם פתרונות אחרים. עונה הגמרא, שענה התם, דאית לי רבך. כלומר, אצלנו יש עניין מסוים לקרוא דווקא את ימי הבריאה כסדרם, שזה נכון שאתה קורא כל יום גם את היום וגם את מחר, אבל ודאי לא יותר מזה. כלומר, שבכל זאת יש איזושהי זיקה בין שני הימים. ולכן היה חשוב לא לקרוא יותר מאשר חמשת הפסוקים של בראשית ברא, ועוד שלושת הפסוקים של יהי רקיע, ואותם צריך לחלק כפי שמחלקים. היכן אצלנו המנהג הזה רווח כמובן? בקריאה של ראש חודש, וגם לגבי הקריאה של ראש חודש, מצאנו את אותה מחלוקת בגמרא, האם פוסק או דולג, ואנחנו כמובן נוהגים כדעת רב שדולג, דהיינו שחוזרים וקוראים את אותו פסוק פעם נוספת, אם כי גם במנהג של ראש חודש יש שתי שיטות של דילוג, מי שמכיר, יש שני מנהגים כיצד בדיוק מדלגים, וגם שם, שואלים כאן התוספות אצלנו, שואלים, רגע, אבל לא הבנתי, אז למה באמת בראש חודש אנחנו מדלגים? מה הבעיה? לקרוא קצת יותר. למשל, אומרים תוספות, במקום להתחיל מצוות בני ישראל ומתה להם קורבן לחמין אישה, תתחיל מסוף הפרק הקודם, שם בפרשת פנחס. מה קרה? ככה תפתור את כל הבעיה? אז באמת למה אנחנו לא עושים את זה? אז התוספות כאן מדגישים שאנחנו לא עושים את זה, כי לא רק בעניין של קריאת ימי בראשית שאצלנו חשוב לשמור על איזושהי מסגרת עניינית, אלא בכל קריאה שהיא. לא שייך בראש חודש להתחיל לקרוא את הפסוקים מהפרק הקודם שם, לא יודע, יפקוד השם אלוהי הרוחות, איש על העדה, איש אשר רוח בו, זה פסוקים מאוד יפים, מאוד חשובים, אבל לא קשורים כרגע לעניין. ולכן לא שייך לקרוא, כך אומרים התוספות. התוספות קושרים את זה לעוד נקודה אחת, לא יודע אם פעם חשבתם על זה, וזה שבכל יום שיש בו קורבן מוסף, אנחנו מוצאים ספר תורה, וקוראים לפסוקי קורבן מוסף, חוץ מי? שבת. שבת הוא היום היחיד שיש בו קורבן מוסף, ויש פסוקי קורבן מוסף, ואנחנו לא מוציאים כל שבת עוד ספר תורה, וקוראים בו ביום השבת. אז יכול מישהו להגיד, כי זה כבר רגילים, כל שבת אותו דבר. אבל התוספות אומרים שהסיבה היא בדיוק מה שראינו עכשיו. שפרשיית וביום השבת כמה פסוקים יש בה? שניים. זה אומר שבהגדרה, אם היית רוצה לנהוג את המנהג הזה, היית צריך לקרוא עוד דברים. לא, אולי לסוף העולם, היינו קוראים כל שבת את פרשת התמיד ואת מוספי שבת. אבל התוספות אומרים, לא. אם באמת הרעיון הוא שבת, כמו בכל המועדים האחרים, בסוגריים, חוץ מראש חודש, שבו אנחנו לא קוראים רק ובראשי חודשכם, אלא בכל זאת קוראים את כל הפרשייה, סגור סוגריים, אבל בכל שאר המועדים אנחנו קוראים את אותו מועד. ולכן, לקבוע שבשבת קוראים את כל הפסוקים, זה כבר עניין שהוא לא מתאים. יפה. נמשיך המשנה ואמרה, פרשה גדולה קוראים אותה בשניים וכולי, בשחרית, במוסף ובמנחה, קוראים על פיהם. כידוע, את המשנה אנחנו מקבלים בלי סימני פיסוק, ולכן שואלת הגמרא, איפה בדיוק סימן הפיסוק במשנה? היא באה אליהו. איך היא קאמה? בשחרית ובמוסף קוראים אותה בספר, שכך אנחנו הסברנו, כי זו מסקנת הסוגיה, דהיינו, שזה מנהג שאנחנו לא מכירים, שקוראים בתורה פעמיים. כאילו, קוראים בתורה אחרי שחרית, וקוראים בתורה עוד פעם אחרי מוסף, מוצאים עוד פעם ספר תורה, ועוד פעם מעלים שלושה עולים. אם כן, איך היא קאמה? בשחרית ובמוסף קוראים אותה בספר, ואחר כך במנחה קוראים אותה על פה כקוראים את שמה, או דיל מאחי קטני, בשחרית קוראים אותה בספר פסיק, ובמוסף ובמנחה כבר קוראים אותה בעל פה, כי לא מצאנו שתי קריאות התורה אחת אחרי השנייה, קריאת התורה בסוף שחרית וקריאת התורה בסוף מוסף, אין דבר כזה. מוסף ומנחה קוראים אותה על פה כקוראים את שמה, תשמע דתניא, בשחרית ובמוסף נכנסים לבית הכנסת וקוראים שכדר שקוראים כל השנה, ובמנחה יחיד קורא אותה בעל פה. ואכן המסקנה היא שיש באמת תופעה ייחודית במעמדות, והיא שקוראים בתורה בבוקר פעמיים, קוראים בתורה, מוצאים ספר תורה אחרי תפילת שחרית וקוראים שלושה עולים, מתפללים מוסף, ואז עוד פעם קוראים שלושה, מוצאים ספר תורה ועוד פעם קוראים שלושה עולים. במנחה יחיד קורא אותה בעל פה, כבר במנחה כל אחד אומר את הפסוקים מפרשת בראשית מן הסידור שלו. אמר רבי יוסי, וכי יחיד יכול לקרוא דברי תורה בעל פה? לא מצאנו דין של קריאה של היחיד, אלא וכי יחיד יכול לקרוא דברי תורה על פה בציבור, אלא כולם נכנסים וקוראים אותה על פה כי קוראים את שמה. זה חידוד מעניין של רבי יוסי, שעוד פעם הוא לא חולק על זה שלא מוצאים ספר תורה עוד פעם, אבל הוא אומר שאת הקריאה הזאת היא קריאה של כולם ביחד. יש קהילות ישראל, היום כבר פחות רואים את המנהג הזה, שאת ההפטרה אין בעל קוירה של ההפטרה, אלא כולם קוראים יחד את ההפטרה מן החומשים שלפניהם. זה בערך מה שרבי יוסי מתאר כאן, שכדי שהקריאה הזאת בכל זאת יהיה לה איזושהי משמעות של קריאה, אז צריך שכל היחידים יקראו יחד מן החומשים שלפניהם. יפה. משפט הבא בגמרא, כמו שאתה רואה, משפט קצר מאוד, בין שתי נקודותיים, ובכל זאת קשה מאוד, וראשונים ואחרונים נתקשו עד מאוד להבין את מה שכתוב כאן. ראינו במשנה שבימים חגיגיים, למשל יום שיש בו הלל, או יום שיש בו קורבן מוסף, אז לא אומרים את התפילות המיוחדות, את התחינות המיוחדות של המעמד. אז ראינו שאם אומרים הלל, אז לא אומרים מעמד בשחרית, כי מיד אחרי שחרית, במקום לומר את המעמדות, ואת התפילות ואת התחינות שראינו מקודם, שהתקבל קורבנם ברצון, במקום זה אומרים הלל. אז זה מובן. שיום שיש בו הלל, אין מעמד בשחרית. זה כשלעצמו מובן. השאלה מה קורה במשנה בהמשך, וגם אם אתם זוכרים, ראינו מחלוקת בין התנאים, מה מבטל קורבן מוסף, ומה מבטל קורבן עצים. ראינו שבמוסף לא אומרים מעמדות במנחה, רגע, אז לא אומרים במנחה, אבל אומרים במוסף מעמד, כמו שהגמרא תאמר מיד הדעת נותנת שלא, אם זה יום שיש בו קורבן מוסף, וכאילו המוסף הוא חגיגי, ולכן אתה לא אומר מעמדות, אז ברור שאתה לא אומר אותם במנחה, ברור שאתה לא אומר אותם במוסף, ואתה גם לא אומר אותם במנחה. לעומת זאת, יום שיש בו קורבן עצים, אז במנחה אומרים, אבל מתי לא אומרים מעמדות? בנעילה. זה מה שראינו במשנה. ועל זה שואלת הגמרא, כמו שאמרתי, משפט אחד קצר, ובכל זאת מאוד מאוד התקשו המפרשים בפירושו, אומרת הגמרא, מה הפרש בין זה לזה? כלומר, מה ההבדל בין קורבן מוסף, שמבטל את המעמדות הן במוסף הן במנחה, לבין קורבן עצים, שמבטל את המעמדות רק בנעילה? מה ההפרש בין זה לזה? עונה הגמרא, הללו דברי תורה, והללו דברי סופרים. מה אפשר להסביר בצורה מאוד פשוטה, מה מן התורה ומה מדברי סופרים? לא. יפה מאוד. קורבן מוסף, מן התורה, שמקריבים מוסף, זה פסוקים מפורשים בתורה. קורבן עצים, לא כתוב בתורה שיש יום חגיגה של קורבן עצים, אין דבר כזה. זה איזשהו מנהג שהתקבל במהלך הדורות, כמו שנראה מיד בסוגיה, שיש משפחות שמתנדבות עצים למקדש ועושים להם איזושהי חגיגה באותו יום. אז זה אפשר להבין. כלומר, קורבן מוסף חשוב יותר, כי קורבן מוסף הוא מדאורייתא, ואילו קורבן עצים הוא רק מדרבנן. אז זה מובן, אז זה אין שאלה, שקורבן מוסף הוא מן התורה, וקורבן עצים הוא מדרבנן. השאלה היא, מה הקשר? מה הקשר? אז למה באמת קורבן מוסף מבטל את מנחה, וקורבן עצים מבטל רק את נעילה? אז למרות שיש הבדל כאן בפירוש של הסוגיה בין רש"י לתוספות, יש נקודה אחת שמוסכמת בין רש"י לתוספות, והיא הנקודה מאוד מאוד מחודשת. אז נראה אותה ברש"י. אומר רש"י, הללו דברי תורה מנחה, כדי אמרינן בברכות בדף כ"ו, פרק תפילת השחר, יצחק אבינו תיקן תפילת מנחה שנאמר, ויצא יצחק לסוח בשדה לפנות ערב, ודנעילה מדברי סופרי. מדהים. וזו דוגמה יחידאית, כמו שמאיר כאן שגסריה, פירושו גבורת אריה, לסוגיה שלנו, ואומר, זו דוגמה יחידאית שבה מתייחסים לחיוב שלוש תפילות ביום, כדין דאורייתא גמור שיש לו ממש מקורות בתורה. והגבורת אריה אומר, כולנו זוכרים, מי לא זוכר, פרק תפילת השחר, האם תפילות כנגד תמידים תקנום, או אבות תקנום, אז אומר השגסריה, אז מרש"י הזה משמע, שזה דווקא למאן דאמר אבות תקנום. אבל למאן דאמר כנגד תמידים תקנום, אז כבר מנחה היא לא דאורייתא, אבל בכלל איפה שמענו ואיפה ראינו שהתפילות הן מדאורייתא? אבל רש"י כאמור לשיטתו אומר, זה מה שכתוב כאן. השאלה, מה יכול לבטל מעמד של מנחה? מוסף, שהוא בעצמו מדאורייתא, יכול לבטל את מנחה שהיא מדאורייתא, אבל קורבן עצים שהוא רק מדברי סופרים, לא יכול לבטל את מנחה שהיא מדאורייתא. עכשיו, כמו שאמרתי, המפרשים פה התקשו עד מאוד, כי גם המשפט שאמרתי עכשיו הוא לא כל כך מובן, מדוע? משום שביום שיש קורבן עצים לא מבטלים את תפילת מנחה. את מה מבטלים? את המעמד שאחרי תפילת מנחה. בקיצור, הסוגיה פה מאוד מאוד קשה, ולכן יש ראשונים שנאלצו טיפה להידחק, למרות שזה משפט מאוד קצר, אז אין פה הרבה גם מה לשנות בגרסה, אבל בכל זאת, כבר רש"י, אתם רואים שהוא מאיר על משפט של דעת רש"י, לא נכון לגרוס אותו, וזה המשפט צריכים חיזוק. כי לעתים כשאנחנו מוצאים חילוק בין דין דאורייתא לדין דרבנן, החילוק יהיה הפוך, ונאמר שדברי תורה אינם צריכים חיזוק, אבל דברי סופרים צריכים חיזוק יותר משל דברי תורה. בקיצור, רבו כאן הפירושים, מוזמנים לעיין בראשונים, כמו שציינתי לאותו קטע בגבורת הרי של השקסר, יש שמעריך הרבה בדבר הזה, ועדיין המשפט הזה הוא משפט מאוד מאוד מחודש. יפה. זמן עצי כהנים והעם, זה אותו קורבן עצים, תאריכים בלוח השנה, שבהם יש אנשים עם חזוקה, שהם יכולים להביא את קורבן העצים באותו יום. מה העניין? תנו רבנן. למה הוצרכו לומר זמן עצי כהנים והעם? אמרו, כשעלו בני הגולה, לא מצאו עצים בלשכה, ועמדו אלו והתנדבו משלהם. וכך יתנו נביאים שביניהם, שאפילו לשכה מלאה עצים, יהיו אלו מתנדבים משלהם, שנאמר בנחמיה, והגורלות הפלנו על קורבן העצים, הכהנים, הלוויים והעם, להביא לבית אלוהינו, לבית אבותינו, לעתים מזומנים שנה בשנה, לבאר על מזבח השם אלוהינו, ככתוב בתורה. מה בעצם כתוב כאן? אז אני פעם שלחתי את הדבר הזה לקירנו יוני אולצר, מנכ"ל הישיבה, ופעם אמרתי לו שאני חושב שכאשר מגייסים תרומות, אז המשפט הזה הוא משפט מאוד משמעותי, כי כידוע, א' ב' של הגיוס תרומות הוא שלא מחפשים מישהו שייתן הרבה כסף בבת אחת, אלא עדיף מישהו שיעשה הוראת קבע. וזה בעצם מה שכתוב כאן בגמרא. כלומר, יכול להיות כשהמחסן היה ריק מעצים, שהיה מישהו ואומר, אוי ואבוי, טוב, איזה משבר, נו, אני מוכן להכניס את היד לכיס ולתת מה שצריך. אבל נביאים שבאותו הדור אמרו, לא, 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 אנחנו מחפשים אנשים שמוכנים לחתום על הוראת קבע. עכשיו אני יודע שכאשר חותמים על הוראת קבע, אז יכול להיות שלפעמים המחסן מלא בעצים. אבל זה בדיוק הראייה ארוכת הטווח של הוראות הקבע. זה בדיוק הכוח שלהם. שברגע שאתה חותם על הוראת קבע, זה משהו לשנים. ועשו כאן אח שווה גדול, לא לאלה שמוכנים לתת תרומה חד פעמי. אלא עשו כאן אח שווה גדול לעניין הוראות הקבע. אז לא באתי לעשות פה פרסומת לשום דבר, למרות שאנחנו כולנו מתארחים בניו מדיה של הר עציון, אבל באמת אני חושב שזה הפשט פה בגמרא. בסדר? אני באמת חושב שזה הפשט של דברי הגמרא כאן, וזה מה שמיוחד באותו קורבן עצים, כאמור אותם אלה שבאים ומוכנים גם לחתום על הוראת קבע. יפה. ועמהם כהנים ולוויים וכו'. תנו רבנן, מי היו בני גונבי עלי ובני קוצאי קציעות שראינו במשנה, שהם חלק מן החגיגה של ט"ו באב, אם אתם זוכרים, דגשנו את זה שקורבן העצים של ט"ו באב הוא יותר גדול ורחב ומצטרפים אליו הרבה אנשים, כולל גם בני גונבי עלי ובני קוצאי קציעות. אז מה הסיפור? אמרו, פעם אחת גזרה מלכות גזרה לישראל שלא יביאו עצים למערכה, ושלא יביאו ביקורים לירושלים, והושיבו פרוזדאות, כלומר עמדות שמירה על הדרכים, כדרך שהושיב ירובעם בנבט שלא יעלו ישראל לרגל. מה עשו כשרים שבאותו הדור ויראי חן? הביאו סלי ביקורים וחיפום בקציעות, ונטלום ואלי על כתפיהן. אלי הכוונה המכתשת הזאת שאיתה מכינים את הקציעות. וכיוון שהגיעו אצל אותן פרוזדאות, אמרו להם, להיכן אתם הולכים? אומרים להם לעשות שני עיגולי דבלה במכתשת שלפנינו, באלי שעל כתפינו. אנחנו לא על ירושלים ולא שום דבר, הנה אתם רואים שאנחנו בסך הכל סל עם קציעות, ויש לי אלי על הכתף, ויש פה איזשהו בית חרושת שלשם אני הולך ושם מכינים את עיגולי הדבלה. כיוון שעברו מהן, יתרום בסלים והביאום לירושלים, וככה הצליחו להערים על השומרים ולקיים את מצוות הביקורים. תנה, הן הן בני סלמי הנטופתי, ויש מחלוקת הן באמת זה אותו אחד או שזה מישהו אחר, והן הן הכוונה שגם בסיפור השני אנחנו מוצאים את אותו פטנט, את אותו מעקף, מעקף של רמייה, אבל רמייה שהיא מוצדקת כדי לעבור על אותם שומרים. תנו רבנן, אז מה הם בני סלמי הנטופתי? אמרו פעם אחת גזרה מלכות גזרה על ישראל שלא יביאו עצים למערכה, והושיבו פרוזדאות על הדרכים, כדרך שהושיב ירובעם בנבט על הדרכים, שלא היה לו ישראל לרגל. מה עשו יראי חטא שבאותו הדור? הביאו גזיריהן, מה הביאו את אותם קורות עצים, ועשו סולמות, והניחו על כתפיהם והלכו להם. כיוון שהגיעו אצל השומרים, אמרו להם להיכן אתם הולכים? אמרו להם להביא גוזלות משובח שלפנינו בסולמות שעל כתפינו. כיוון שעברו מהם פרקום והביאום ואלום לירושלים, ועליהם ועל כיוצא בהם הוא אומר, זכר צדיק לברכה. על ירובעם בנבט וחבריו נאמר, בשם רשעים ירכב, דברים ברורים ומובנים. הלאה, אז ראינו את הרשימה הארוכה במשנה של, של אותם תשעה תאריכים בשנה שבהם יש קורבן עצים. ב-20 בו, כלומר ב-20 באב, מי מביא את קורבן העצים? בני פחת מואב בן יהודה. תדעו שזה שם לא כל כך סטנדרטי, זה שם של אדם, או זה שם של משפחה, אבל הפכה של מואב, מה אנחנו עוסקים פה עם שליטים, נוכרים, מה העניין מואב? תנה, בני פכת מואב בן יהודה, הן הן בני דוד בן יהודה, דברי רבי מאיר. אז למה הוא נקרא פכת מואב? כי דוד כמובן הגיע מרות המואביה. רבי יוסי אומר, הן הן בני יואב בן צרויה, מה היה היחס בין יואב לצרויה? בן... שאלה קשה, מה היחס בין יואב לבין דוד? יואב היה אחיין של דוד, צרויה הייתה אחותו של דוד, ואם כן יואב בן צרויה הוא אחיין של דוד. אז גם הוא בעצם מאותה משפחה, וגם לא מתאים השם, בני פכת מואב בן יהודה. לפי רבי מאיר, שבני פכת מואב בן יהודה זה בני דוד בן יהודה, מה קצת קשה, אבל זה רק בעלי הזיכרון אחד, שמש זוכרים את המשנה שלמדנו לפני יומיים, שבני דוד בן יהודה כבר באים ביום אחר. אם ככה יוצא שזה אותה משפחה, והגמרה מיד תשאל. טוב, ב-20 באלול בני עדין בן יהודה, תנו רבנן, בני עדין בן יהודה, הן הן בני דוד בן יהודה, דברי רבי יהודה, כידוע דוד מכונה בכינוי עדינו העצני, שיודע גם להיות קשה כארז בקרב וגם רך כתולד בבית המדרש, ואם כן בני עדין בן יהודה, הם בני דוד בן יהודה, דברי רבי יהודה, רבי יוסי אומר, הן הן בני יואב בן צרויה. אז אם כן יש לנו כאן שתי מחלוקות בין התנאים, גם לגבי פחת מואב וגם לגבי עדין. עכשיו בסוף המשנה ראינו שבאחד בטבת שבו בני פרעוש שנייה, כלומר משפחת פרעוש היה לה שני תאריכים, היא התנדבה יומיים של קורבן עצים, והמשנה באמת מדגישה ששבו בני פרעוש שנייה. אומרת הגמרא, מה אני מתניתין? לא רבי מאיר, לא רבי יהודה ולא רבי יוסי, מדוע? משום שאתה רואה שהמשנה מדגישה שאם יש משפחה שיש לה פעמיים, אז המשנה אומרת את זה, שהם שבו פעם שנייה. לפי רבי מאיר, אז בני דוד יש, בן יהודה יש פעמיים, גם איפה שכתוב בני דוד וגם איפה שכתוב בני פכת מואב. לפי רבי יהודה גם כן יש לבני דוד פעמיים, ולפי רבי יוסי יש לבני יואב בן צרויה פעמיים. אז לפי כל הדעות שראינו יוצא שיש עוד משפחה שיש לה פעמיים, אז למה רק את בני פרעוש מזכירים שהם שבו שנייה? למה רק עליהם אומרים שהם באו פעמיים? אי רבי מאיר לתנא שבו בני דוד בן יהודה שנייה, אי רבי יהודה לתנא שבו בני דוד בן יהודה שנייה, אי רבי יוסי לתנא שבו בני יואב בן צרויה שנייה. עונה הגמרא לעולם רבי יוסי, ותרתי נאי אליבא דרבי יוסי. יפה. באחד בטבת אמרנו שלא היה בו מעמד, כי אחד בטבת הוא מיוחד שיש בו גם הלל, גם מוסף וגם קורבן עצי. אמר לי מרקשישא ברי דרב חיסדא לרב אש, מה ישנה הלל דדחי דידי, כלומר שביום שיש הלל לא עושים מעמד בשחרית, הוא דוחה את המעמד של שחרית, ומה ישנה מוסף דלא דחי דידי, כי הרי פשט המשנה, זה מה שהערנו מקודם, פשט המשנה שביום שיש בו מוסף אז לא עושים מעמד במנחה, זה מה שכתוב במשנה. רגע, אבל למה הלל שהוא אחרי שחרית הוא דוחה את המעמד של שחרית ומוסף דוחה רק את מנחה? אמר לי רב אשי, לא הבנת את המשנה, השתא דלאו דידי דחי דידי לא כל שכן, ברור, ברור שביום שיש בו מוסף לא עושים מעמד במוסף, החידוש הוא שגם במנחה לא עושים מעמד. אמר לי יחי כאמין עליך, לא לידחי אלא דידי, עכשיו זה מה ששאלנו מקודם, למה ביום שיש במוסף זה מקרין על מנחה, אז שלא יעשו מעמד במוסף, אבל מה זה קשור למנחה? אמר לי באמת יקר רבי יוסי דקאי כבטח, תנא רבי יוסי אומר, כל יום שיש בו מוסף יש בו מעמד. אומרת הגמרא, מעמד אמי, אילה מעמד השחרי, התנא קמא נמי אחי כאמר, כל יום שיש בו רק מוסף בלי הלל, אז באמת שחרית עושים מעמד כרגיל, ורק במוסף אין. אלא על כורחנו, מה שרבי יוסי רוצה לומר זה שמעמד דמוסף דידי נמי לא דחי, אלא דמנחה קורבן עצים דחי, אלא לאו דנעילה, שמע מינה דידי דחי, דלאו דידי לא דחי, שמע מינה. כלומר שמה שרבי יוסי רוצה לומר זה שאכן מוסף דוחה רק את של עצמו, ואז באותו ראש חודש באמת שחרית יידחה, מוסף יידחה, מנחה תידחה בגלל קורבן עצים, אבל נעילה לא יידחה. כלומר עם כל החשיבות של קורבן מוסף, הוא לא דוחה מעמד שבא אחרי תפילה אחרת. יפה. ומכאן לשאלה שיותר רלוונטית אלינו, ובזה נסיים, אומרת הגמרא, וליתני נמי באחד בניסן לא היה בו מעמד, מפני שזה אותו דבר, יש בו גם הלל, גם קורבן מוסף וגם קורבן עצים, והיה מישהו פה סביב השולחן שכבר שאל את השאלה הזאת. יש עוד יום בשנה. למה יש בו הלל? כי זה ראש חודש. למה יש בו מוסף? כי זה ראש חודש. ויש בו קורבן עצים? כי א' בניסן הוא אחד התאריכים של קורבן עצים. אמר רבה זאת אומרת, הלילה דבריש ירחה לאו דאורייתא. כלומר, זה שאומרים הלל בראש חודש, זה איננו מן התורה, דאמר רבי יוחנן בשם רבי שמעון בן יהוצדק, 18 יום בשנה יחיד גומר בהן את ההלל ואלוהן, שמונת ימי החג, שמונת ימי החנוכה, יום טוב הראשון של פסח, יום טוב של עצרת, ובגולה 21 יום, ואלוהן תשעת ימי החג, כי יש גם יום טוב שני של שמחת תורה, שמונת ימי החנוכה ללא שינוי, שני ימים טובים הראשונים של פסח, ושני ימים טובים של עציר. ואם כן, יש הבדל בין ראש חודש טבת, שציינו אך זה השבוע ביום ראשון, לבין כל ראש חודש אחר בשנה, שרק בראש חודש טבת הלל הוא דאורייתא. אמנם אמירת הלל היא דאורייתא? טוב, אז זה כידוע, מחלוקת גדולה בין הראשונים, כמו שהרמב"ם והרמב"ן מעריכים בספר המצוות, האם באמת אנחנו מונים את ההלל בכלל המצוות שהן מן התורה, ולא ניכנס עכשיו לאריכות הזאת. כוונת הגמרא לומר שגם למאן דאמר שהללו מדברי סופרים, גם למאן דאמר שהללו מדאורייתא, אבל עצם חובת ההלל היא באותם 18 יום בשנה. אז ברור שהביטוי מדאורייתא, ושוב רבים פירשו אותו כפשוטו, שאכן ההללו מדאורייתא, ועוד פעם, לא רוצה שעכשיו נלמד כל סוגיות ההלל, אנחנו באמת אחרי חנוכה, ובדרך כלל בחנוכה עוסקים בהלל, כי הרמב"ם פרק ג' מלכות חנוכה, כידוע, הביא את כל הלכות ההלל. על כל פנים, הביטוי מדאורייתא אכן מכוון לזה שהלל הוא מן התורה. סליחה, ואף על פי כן, כידוע דעת הרמב״ם, כאשר הוא חולק על בעל הלכות גדולות ועל כל המניין שלו, שהלל אינו אלא מדברי סופרים. ככה או ככה, מה שיוצא, שבאמת ההלל שנאמר בראש חודש הוא לא בכלל הימים הטובים שבהם אומרים הלל, הוא לא בכלל אותם 18 ימים, ולכן את ראש חודש ניסן לא ספר. אז מה בכל זאת אומרים בראש חודש? אומרת הגמרא, רב איקלה לבבל, חזינו דקקרו הלילה בריש ירחה, ראה שמפרחים אמרו את עמו ישראל, בשל, או כאילו הוא יכול להגיד הלל, הוא לא הבין, סבר להפסוקינו, אמר להם רגע רגע תעצרו, זה ראש חודש, בראש חודש לא אומרים הלל, כיוון דחזה דקמיד לגדלוגי, כיוון שראה שמדלגים, דהיינו שלא אומרים הלל שלם, אלא מדלגים בהלל, אמר שמה מינה מנהג אבותיהם בידיהם, כלומר חיוב אמירת הלל, הוא רק באותם 18 יום בשנה, אבל יש מנהג אבותיהם בידיהם, גם בראשי חודשים וגם, אתה גדל יום העצמאות, גם בראשי חודשים וגם בששת ימי הפסח, שהם לא היום טוב הראשון, שאומנם אין חיוב לגמור את ההלל, אבל מנהג אבותיהם בידיהם, לומר את ההלל, אבל לומר אותו בדילו. ואז נחה דעתו של רב. ואז נחה דעתו. אבל כמובן נשאלת השאלה הגדולה, האם אותה חבורה שרב בהתחלה תהה על מנהגה ובסוף ראה שמדלג דלוגי, האם הם אמרו את ההלל עם ברכה או בלי ברכה? וזה לא מבואר כאן, וזו מחלוקת גדולה בין הראשונים, כמו שהתוספות כאן מעריכים, האם היות שמנהג אבותיהם בידיהם, אז על המנהג הזה גם אפשר לברך, כמנהג קהילות אשכנז, או שעל ההלל שנאמר בדילוג, דהיינו שהוא נאמר רק מכוח מנהג אבותיהם בידיהם, על הלל כזה באמת לא מברכים, כמנהג עדות המזרח. מסיימת הגמרא ואומרת, וגם זו נקודה מאוד חשובה, שאותה לא רבים מכירים, אבל בשולחן ערוך זה שתי דעות, וזו מחלוקת עצומה בין הריף לבין הרמב"ם, טענה, יחיד לא יתחיל, ואם יתחיל גומר. עכשיו המשפט הזה לא לגמרי מבואר, אבל מילה אחת פה ודאי הבנו, זה המילה יחיד. כלומר שבכל השאלה הזו, של אמירת ההלל בראש חודש, יכול להיות הבדל בין היחיד לבין הציבור. ובאמת הריף, וכך יש דעה מאוד מרכזית בגאונים, באמת הבינו שבהלל, בראש חודש אומרים הלל, עם ברכה, אבל רק בציבור. הרמב"ם מבין שלא, שלא מברכים בכלל על הלל דמנהג. זה כמובן תורה גדולה, על איזה מנהגים מברכים ועל איזה לא, וזה חלק מהדיון כאן בתוספות, שמזכירים גם את עניין חביתת הערבה וכו' וכו', מתי מברכים או לא מברכים על מנהג, ולא נאריך בזה עכשיו, על כל פנים דעת הרמב"ם, שעל הלל שמדלגים לא מברכים כלל. אבל שוב אני מדגיש, השולחן ערוך מביא שתי דעות. השולחן ערוך מזכיר גם את הדעה שעל ההלל שנאמר בציבור בראש חודש כן מברכים. אז אמנם שוב עדות המזרח לא נהגו ככה, כי באמת השולחן ערוך פוסק כמו הרמב"ם, אבל זו דעה שהיא דעה חשובה ומרכזית. מובא, תלמידיו של הרב סולובייצ'יק מעידים שהוא חשש לדעה הזאת. כלומר שהוא סבור היה שמי שמתפלל יחיד בראש חודש באמת לא יאמר הלל, אלא דווקא מי שמתפלל בציבור. ראש חודש, אז שוב, פשט מנהג אשכנז, המפורש ברמה שגם היחיד אומר את ההלל, כי סוף כל סוף אחרי שאמרנו שמנהג אבותיהם בידיהם, אז המנהג הזה יכול להיות גם ליחיד, שכן סוף כל סוף אומר את הגמרא כאן שאם התחיל גומר, אף על פי כן, כאמור רב סולובייצ'יק, כך, עוד פעם, אני לא יודע, אבל כך מביאים תלמידיו בשמו, מה? נכון, בסדר, אני אומר שוב, הרמה לא למד ככה, הרמה הבין שמסקנת הסוגיה זה שמדין מנהג, מכוח המנהג, באמת אפשר לומר הלל גם על ידי מה?
אז
זאת שאלה טובה. משמע בפשטות שהוא כן אומר אבל לא מברך, אבל זה כשלעצמו שאלה, אז באמת מה פשר העניין, מה העניין בכלל להגיד אם לא מברכים? האם יש איזושהי משמעות לקריאת ההלל גם אם הוא לא בלא ברכה? וגם זו שאלה בפני עצמה. אגב, אם הזכרתי את יום העצמאות, אז באמת הרב עובדיה ואחרים אמרו שמי שרוצה לומר הלל ביום העצמאות, אז יאמר הלל אחרי התפילה בלי ברכה. אז בלי ברכה, בלי ברכה, בסדר, לא ניכנס עכשיו לדיון, למה אחרי התפילה? למה לא לומר אותו באמצע? זה קשור לשאלה אם יש איזושהי משמעות של אמירת ההלל, גם שאתה אומר אותו בלי ברכה, אבל לפחות לומר אותו כחלק, כהמשך לתפילת שחרית. טוב, כאמור, הלכות ההלל אפשר באמת להאריך בהן הרבה מאוד, יש כמה וכמה סוגיות בש"ס שמדברות בזה, לא נאריך יותר מזה עכשיו. אנחנו נעמוד כאן, ובעצם מה שנותר לנו כעת, כדי לסיים את המסכת, בעזרת השם, זה סוגיות תעניות החורבן. חמישה דברים שירו בי"ז בתמוז, זה חמישה בתשעה באב. אז אנחנו בעזרת השם נלמד במוצאי שבת כרגיל, ביום ראשון, בבוקר, שסיכמנו מיד אחרי התפילה בישיבה, וביום שני, בעזרת השם, ובלי נדר, נקיים סיום על מסכת תענית. שבת שלום ומבורך לכולם. אז לא אמרתי כי